שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פי מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף ימי של 10 דקות. גם המשנה שלנו עוסקת במוכר שמכר משהו ולא פירט מספיק מה בדיוק הוא כולל במחירה. הנושא הפעם זה כשהוא מוכר פירות של משהו ולא את הקרן עצמו. ומדובר בדבר כזה שאם הקונה ייקח את כל הפירות אז יערוס את הקרן. לכן אומרת המשנה, ההנחה היא שהוא התכוון להשאיר לעצמו מספיק פירות בשביל שגם הקרן שלו יישמר. במה מדובר? כאן המשנה מביאה 4 דוגמאות. נאמר עכשיו את הדוגמאות מהר ונסביר אותם אחד אחד עם התוספות של הגמרא. אז הדוגמאות הן פירות שובח, כלומר היונים שיוולדו משובח לתקופה מסוימת, פירות כוורת, שזה הנחילים של הדבורים שיוצאים מהכוורת, חלות דבש, שזה הדבש עצמו שיוצא מהכוורת, ודוגמה האחרונה זה ענפים של עץ זית. אז עכשיו נראה את זה אחד אחד. פירות שובח, המציאות היא לפי הרשב"ם שכל יונה יולדת שני תינוקות פעם בחודש, ואז כשהם בני חודשיים גם הם מתחילים ללדת כל חודש, כל פעם זוג יונים. כל דור נקרא ברכה, אז הדור הראשון של הילדים נקרא ברכה ראשונה, אחר כך שנייה, שלישית וכולי. אומרת המשנה, כשאני מוכר פירות שובח, כלומר את היונים שיוולדו בתקופה מסוימת מהשובח הזה, אני חייב להשאיר להורים את הילדים הראשונים שלהם. אם לא נשאיר להם את הדור הראשון, את הברכה הראשונה, אז גם ההורים יהיו בודדים ויברחו. זה במשנה, בגמרא מביאים ברייתא שצריך להשאיר את הברכה הראשונה והשנייה. והגמרא מסבירה שהכוונה היא ככה, צריך להשאיר להורים הראשונים את הילדים הראשונים שלהם, ולאותם ילדים ראשונים, גם הם צריכים להשאיר להם את הדור הראשון שלהם, את השאר הקונה ייקח. כלומר, כל פעם צריך להשאיר להורים את הילדים הראשונים שלהם. ומסבירה הגמרא שההורים לא בודדים אם הילדים שלהם נשארים איתם, אבל הילדים לא מספיק להם שההורים איתם. הם צריכים שגם הילדים שלהם יהיו איתם, ולכן משאירים כל פעם את הדור הראשון. התוספות מסביר שזה לא רק בשניים הראשונים, אלא בכל הדורות, תמיד הילדים הראשונים עם ההורים. זה היה הדוגמה הראשונה. דוגמה שנייה במשנה זה פירות כוורת. פירות כוורת זה קבוצות של דבורים שיוצאים בקיץ ומקימים כוורות חדשות. אז כל 19 ימים יוצא נחיל דבורים גדול, והם מתיישבים על איזה עץ, ובעל הבית שם להם כוורת, והם נכנסים לכוורת, וכך יש כוורת חדשה. הדבר הזה קורה בין 3 ל-9 פעמים בקיץ, הראשונים הם יותר איכותיים מהאחרונים, ובגלל זה בעלי כוורות באיזשהו שלב היו מפסיקים את זה בכוח, כי עדיף להם כבר שהדבורים יישארו בכוורת המקורית והכינו דבש, כי אלה שיוצאים זה כבר קבוצה לא איכותית, פחות דבורים, והם כבר לא יצליחו לעשות כוורת חדשה טובה. אז אדם שמכר פירות כוורת, את נחילי הדבורים, אומר את המשנה, הוא מוכר 3 נחילים ראשונים, את השאר הוא כבר שומר לעצמו בשביל שיעשו לו דבש, איך הוא שומר אותם לעצמו? אומר את המשנה, כך כל זה לפי הפירוש הראשון, הוא מסרס אותם. מה הכוונה מסרס? הוא לא ממש מסרס, אלא אומר רב יהודה בשם שמואל, הוא נותן להם לאכול חרדל, ומסביר רבי יוסי ברבי חנינה שהחרדל עושה להם מר בפה, ואז הם אוכלים את הדבש של עצמם, והם שבעים, וכשהם שבעים הם לא מתעסקים בפרייה ורבייה, אלא בהכנת דבש. וככה לבעלים יהיה דבש, והוא לא יפסיד עוד נחילי דבורים. כל זה הסבר ראשון, אבל הגמרא מביאה עוד הסבר שלסרס הכוונה היא לדלג. כלומר, שהוא נותן נחילי דבורים לסירוגין. לפי ההסבר הזה, בעל הבית לא עוצר את יציאת הנחילים בכוח, אלא הנחילים ממשיכים לצאת, אבל הוא שומר גם חלק מהנחילים לעצמו, כי כמו שאמרנו, אם כל הנחילים יצאו, הכוורת תישאר ריקה, ואז לבעל הבית בסוף לא יישאר כלום, גם לא כוורת אחת. איך זה עובד? יש שני הסברים. רבי יוחנן אומר, הוא נותן לקונה 3 נחילי דבורים, אבל הוא עושה את זה לסירוגין, את הראשון, את השלישי ואת החמישי, בשביל שגם לבעלים המקוריים יישארו נחילי דבורים איכותיים. כי כמו שאמרנו, ככל שעובר הזמן, האיכות של הנחילים החדשים יורדת. הסבר שני זה בברייתא ש3 נחילים ראשונים רצופים הוא נותן לקונה, ואחר כך, עד שמפסיקים נחילי הדבורים לצאת, אז הם עושים לסירוגין. כלומר, את הרביעי הוא ייקח לעצמו, 5 לקונה, 6 לעצמו, 7 לקונה וכן הלאה. אז זה היה הדוגמה השנייה של פירות כוורת, שזה נחילי הדבורים. דוגמה שלישית זה חלות דבש. חלות דבש זה הדבש עצמו. כלומר, אחרי שנחילי הדבורים הפסיקו לצאת, אז הדבורים שנשארו מכינים דבש. אותו דבש נאגר בתוך חלות דבש, בתוך כוורת יש בין 10 ל-20 כאלו, ואם אדם מכר את חלות הדבש של תקופה מסוימת לקונה, הוא עדיין משאיר לעצמו 2 חלות דבש. כי אחרי תקופת ייצור הדבש, כשיגיע החורף, הדבורים נכנסים לסוג של תרדמת חורף, והם אוכלים את הדבש של עצמם, אז חייבים להשאיר להם 2 חלות בשביל שיהיה להם מה לאכול כל החורף. אחרת, גם הקרן לא תישמר למוכר, ולזה הוא מן הסתם לא התכוון. אז זה הסבר המשנה, הגמרא עצמה לא התעסקה עם זה. הגמרא מביאה נושא אחר של טומאה וטהרה של הדבש, ונראה באמצע הדיון איך זה יתקשר למשנה שלנו. לפני שנתחיל נקדים, מאכל ומשקי אדם מקבלים טומאה ומטמאים, מאכל מטמאים הוא בגודל של כביצה, משקה מטמא בכמות של רביעית, אבל שני מקבלים ומטמאים. מאכל ומשקי בהמה לא מקבל טומאה וממילא גם לא מטמא. אז מחדש רב כהנא, דבש אפילו כשהוא בתוך הכוורת ואפילו שהאדם לא חשב עליו עדיין שהוא יהיה מאכל, הוא כבר נחשב מאכל אדם, והוא מקבל תומה והוא מתמה כמו מאכל, כלומר בקביצה. זה החידוש של רב כהנה, ועכשיו הגמרא תביא לזה שלושה קושיות. קושיה הראשונה, מי טיבי, שתי שורות לפני סוף עמוד א', כתוב בברייתא בדיוק הפוך. דבש בכוורת הוא לא אוכל והוא לא משקה, אז זה בדיוק נגד רב כהנה. תרץ את הגמרא שני תירוצים, ועם שני התירוצים האלו נמשיך גם בשאר הקושיות. תירוץ ראשון אומר אביי, באמת רוב הדבש זה כמו שרב כהנה אמר, נחשב מאכל אדם. מה שברייתא אמרה שהוא לא מאכל אדם ולא משקה אדם, זה לגבי שתי החלות שדיברנו עליהם מקודם, שאדם משאיר לדבורים לאכול בחורף. זה חלות דבש שהוא ייעד בפירוש בשביל הדבורים, לכן זה כבר לא נחשב מאכל אדם אלא מאכל במה, וזה לא מקבל תומה. זה התירוץ של אביי. רב אומר שזה מחלוקת תנאים, ורב כהנה הוא כמו רבנן, והברייתא שהבאנו זה כמו רבי אליעזר. מה המחלוקת תנאים? המחלוקת תנאים זה לא אם זה נחשב מאכל אדם או לא. יכול להיות שכולם מסכימים רב כהנה שבאמת זה נחשב מאכל אדם. אבל רב אליעזר אומר, כשהדבש מחובר בתוך הכוורת, הוא נחשב מחובר לקרקע. ואוכל שעדיין מחובר לקרקע לא מקבל תומה, כמו שתפוח לא יקבל תומה אם הוא עדיין מחובר לעץ. רבי אליעזר אומר שזה נחשב מחובר לקרקע לא רק לגבי טומאה, אלא לגבי עוד נושאים, גם לעניין שבת, שאם תוציא דבש מהכוורת בשבת, אז תעובר על עוקר דבר מגידולו, וגם לגבי פרוסבול, שאדם שיש לו כוורת דבש זה נחשב שיש לו קרקע, ואם הוא לבא אפשר לכתוב למלווה שלו פרוסבול, ומסביר רבי אליעזר שהמקור של רבי אליעזר זה ויתבול אותה ביערת הדבש, אז מכאן לומד רבי אליעזר שדבש זה כמו יער, כלומר זה כמו דבר שגודל בקרקע, ואם הדבש בתוך הכוורת הוא נחשב מחובר לקרקע. בכל אופן, זה דעת רבי אליעזר שזה לא מקבל תומה, כי זה נחשב מחובר, אבל דעת רבנן שזה לא נחשב מחובר, ורב כהנה הוא כמו רבנן, ולכן אומר רב כהנה שזה נחשב מאכל, וזה יקבל תומה ויתמה. אז זה היה הקושיה הראשונה, ותרצנו אותה, נזכיר את שני התירוצים בשביל שנזכור אותם גם לקושיות הבאות. לפי הבאה, ברייתא דיברה על שתי אכלות דבש הספציפיות שייחדתי לדבורים, אבל באמת שאר הדבש מקבל תומה כמו רב כהנה. לפי רבה, הברייתא לפי רבי אליעזר שכל דבש הוא בתוך הכוורת נחשב מחובר לקרקע ולכן הוא לא מקבל תומה. אבל דעת רבנן זה שזה באמת מאכל אדם וזה כן מקבל תומה גם כשהוא בתוך הכוורת. בדיוק כמו רב כהנה. ועכשיו אנחנו בקושייה השנייה על רב כהנה שאמר שדבש בכוורת מקבל תומה, כמו מאכל אדם. אומרת הברייתא, שורה 11 בעמוד ב', דבש שזב מהכוורת הוא לא אוכל ולא משקה. אז פה אנחנו קצת יותר מסתבכים, כי פה לא מדובר על דבש שהוא בתוך הכוורת, אלא על דבש שכבר יצא. אפילו רב כהנה אמר שדבש נחשב אוכל אפילו כשהוא בתוך הכוורת, כל שכן שכשהוא יוצא החוצה הוא נחשב אוכל. אז הבעיה שאמר בברייתא הקודמת שהכוונה כאן לשתי חלות הדבש, שהוא ייעד אותם בפירוש למאכל הדבורים, נגיד את זה גם פה, לכן פה זה לא מקבל תומה, אבל שאר הדבש כן מקבל תומה, וזה לא קשה על רב כהנה. אבל לפי רבה שתראית בברייתא הקודמת שזה לא מקבל תומה כי זה מחובר לקרקע, זה טוב לברייתא הקודמת, אבל הברייתא עכשיו אומרת שגם כשזה זב זה לא מקבל תומה. אז מה נתרץ? תרץ את הגמרא שפה זה עדיין לפי רבי אליעזר, ככה רשב"א מסביר, ולכן כשהוא עדיין היה מחובר לכוורת הוא עוד לא הוגדר כמאכל, וכשהוא זב החוצה הוא ישר נחת על משהו שגרם לו לא לחשב ראוי למאכל אדם, ולכן הוא מעולם לא הוגדר כראוי למאכל אדם והוא לא יקבל תומה. על מה הוא נחת? אז רב זביד אומר שהוא נחת על כלי מאוס, רב אחא בר יעקב אומר שזה לא מספיק, אלא הוא נחת על נסורת. ואז הנסורת ממש התערבבה בו, ולכן זה לא ראוי למאכל אדם, ולכן הוא לא מקבל תומה. אבל במצב רגיל גם רבי אליעזר יסכים שכשהדבש כבר יצא מהכוורת הוא כן יקבל תומה כמו רב כהנה. וקושייה שלישית, אנחנו בשליש של עמוד ב', מי טיבי, פה אנחנו עוד יותר מסתבכים, כי כתוב שהדבש בתוך הכוורת הוא לא מטמא, אז זה כמו הקושייה הראשונה, ואמרנו שזה שתי חלות הדבש, או שזה כרבי אליעזר, אז זה עוד לא קשה, אבל מיד הברייתא מוסיפה, שאם הבעלים ייעד את הדבש הזה לאוכל או לא משקה, אז הוא כן מקבל תומה וכן מטמא, כמו אוכל או כמו משקה, תלוי במה שהוא חשב. אז לאביי זה עדיין מובן, מדובר בשתי חלות הדבש האלו, שעקרונית הן מיועדות לדבורים, אבל אם הבעלים חשב עליהם למאכל אדם או למשקה אדם, אז הם הופכים להיות מאכל או משקה אדם, ומקבלים תומה. וזה לא קשה לרב כהנה שהוא דיבר על שאר הדבש, שהוא מקבל תומה גם בלי שאדם יחשוב על זה. אבל לרבה זה קשה. הרי רבה הסביר את הברייתא כרבי אליעזר, שלפי רבי אליעזר, כל עוד הדבש מחובר לכוורת, אז הוא נחשב מחובר לקרקע, ולכן הוא לא יכול לקבל תומה. אבל כאן הברייתא אומרת שאם הוא יחשב עליו למאכל אדם ומשקה אדם, זה כן יקבל תומה. והרי כל עוד זה מחובר, זה לא יעזור לי לחשוב עליו שהוא מיועד למאכל או משקה. הוא עדיין נחשב מחובר, והוא עדיין לא מקבל תומה. כמו שאם אדם יחשוב על תפוז למאכל אדם, זה לא משנה, זה עדיין לא יקבל תומה, כל עוד הוא מחובר לעץ. מתרצת הגמרא שצריך לשנות פה את הקריאה בברייתא. לפי פשט הגמרא, הגמרא פשוט משנה את הגרסה. במקום לומר בברייתא שאם חישב עליו למאכל או למשקה, הוא כן מתמה, צריך לומר הוא לא מתמה. כלומר, לא יעזור לחשוב עליו למאכל או משקה, עדיין הוא לא יתמה, כי הברייתא היא כמו רבי אליעזר. ולפי רבי אליעזר, דבש מחובר לא מתמה, גם אם תחשוב עליו למאכל או משקה. התוספות מסבירים פה שלא שינו את הגרסה, אלא רק קראו את הברייתא קצת אחרת. תראו תוספות דיבור המתחיל תריץ. אז ראינו את הדין של רב כהנא שדבש בכוורת הוא כן מאכל, הבאנו שלוש קושיות עליו מברייתות שונות שמשמע שהוא לא מאכל, לפי אביי תירצנו את כולם שמדובר בשתי חלות הדבש, לפי רבא תירצנו את כולם שמדובר לפי רבי אליעזר, ומסיים את הגמרא שבאמת מה שרב כהנא אמר זה גם ברייתא מפורשת, יש ברייתא מפורשת שדבש בתוך הכוורת הוא מאכל, והוא מקבל טומאה ומטמא. ועכשיו אנחנו באמצע עמוד ב', עוברים לדוגמה הרביעית והאחרונה של המשנה. אם אדם מוכר למישהו אחר את כל הענפים של עץ הזית, אז הוא משאיר לעצמו שני ענפים שאותם הוא יכול לטעת ולגדל עוד עץ, ואת הגזע. ככה לפי הרשב"ם יש פירושים אחרים לגמרי בראשונים אחרים. אז זה לגבי עץ זית. בברייתא, הגמרא מוסיפה עוד עצים שונים, מה הוא משאיר לעצמו. אז באילן הוא משאיר לעצמו טפח מהגזע, בעץ שקמה הוא משאיר לעצמו ג' טפחים, אם זה בתולת השקמה, כלומר שקמה שעוד לא קצצו אותה, אם זה סדן השקמה שכבר קצצו אותו, אז הוא משאיר לעצמו שני טפחים, בקנים וגפנים הוא משאיר לעצמו מהפקק ולמעלה, כלומר מהקשר של הזמורה אל הגזע, בשביל שיוכלו לגדול שם זמורות חדשות. ויש עצים ששם הוא לא צריך להשאיר, כי ברגע שאתה מוריד את רוב העץ, אז אין מה להשאיר, כי זה לא יגדול מחדש, וזה בעץ דקל וערס. אז שם הוא מוריד הכל. עכשיו הגמרא תדון בשניים מהמקרים האלו. דיון ראשון זה בשקמה, דיון שני זה בדקל ובערס. אז לגבי בתולת השקמה, ברייתא אמרה שבשביל שלמוכר עדיין יהיה עץ טוב, צריך להשאיר לו שלושה טפחים. הגמרא מבינה כאן שאם אתה משאיר שלושה טפחים, לא רק שזה לא מזיק לו לעץ, אלא זה אפילו מועיל לעץ. ולכן הגמרא משווה את זה להלכות שביעית. בשביעית אסור לעשות משהו שמועיל לעץ, מותר לעשות משהו שמשאיר את העץ במצב כמו שהוא. ואומרת הברייתא שבתולת השקמה אם אתה רוצה לקצוץ אותה, אתה צריך לקצוץ בצורה כזאת שהיא לא תועיל לעץ. ולפי רב יהודה זה אומר שצריך לקצוץ או לגמרי או מעל 10 טפחים. כלומר בין 0 ל-10 זה מועיל לעץ ולכן זה אסור. אז זה קשה על הברייתא שלנו שאצלנו משמע שרק מ-3 זה מועיל. ואילו בברייתא של שביעית רואים שכבר מ-0 עד 3 זה גם מועיל. תרץ אביי, הטווח הזה בין 0 ל-3 הוא ספק מועיל, ספק לא מועיל. לכן אנחנו לא רוצים להיכנס לספק משני הצדדים. כלומר, לעניין שביעית שזה ספק איסור תורה, אנחנו לא רוצים להיכנס לספק, לכן אם אתה קוצץ נמוך, אתה חייב לקצוץ לגמרי ולא להיכנס לאזור של הספק. לכן בין 0 ל-3 זה ספק, לכן אל תקצוץ שם. מעל 3 עד 10 זה שוב מועיל ודאי, לכן גם שם אסור לקצוץ. מעל 10 זה מזיק עוד פעם, לכן שם כבר מותר לקצוץ. לעומת זאת במוכר, הוא לא רוצה להכניס את עצמו לספק מלמעלה. כלומר, הוא רוצה להיות בטווח שוודאי זה מועיל לעץ. לכן הוא מכר לך רק משלוש טפחים ומעלה בשביל להועיל לעץ שלו. אז זה הדיון הראשון. דיון שני זה לגבי עץ דקל וערז, שאמרנו שאם מורידים אותו, אז הוא ממילא לא גודל שוב, לכן הקונה יכול כבר להוריד אותו לגמרי מהשורש, כי ממילא המוכר לא בנה על זה שהעץ הזה יגדל לו מחדש. מקשה הגמרא ממדרש של רבי חייא בר לוליאני, שהוא דורש על הפסוק צדיק התמר יפרח כארז בלבנון ישגה, שהצדיק משול לתמר ולארז. לתמר שהתמר עושה פירות, אז גם לצדיק יש פירות לעולם הבא, ולארז שגזעו מתחלף, כלומר שכשקוצצים אותו הוא גודל שוב, ככה גם הצדיק כשהוא נופל הוא קם. אז הנה רואים שהארז כן גודל שוב, ואנחנו אמרנו בברייתא שהארז לא גודל שוב. עונה הגמרא, יש המון סוגי ארזים, כאן דיברנו על סוג ארז אחד, ובברייתא שמה סוג ארז אחר. ובאמת רבא בר הונא אמר שבבית רב מנו 10 סוגי ארזים, 7 מהם מופיעים בפסוק בישעיהו, שזה ארז, שיטה, הדס, עץ שמן, ברוש, תדהר ותשור, ורבנן הוסיפו עוד 3, שזה אלונים, אלמונים ואלמוגים, ואיכא דאמרי, ארונים, ארמונים ואלמוגים. הגמרא מזהה כל אחד מהעצים האלו, נקרא את זה מהר רק בשביל לא לדלג, אבל באמת בשביל להבין כדאי להסתכל במפרשים של ימינו שמנסים לזהות כל אחד מהעצים. אז הדס זה אסה, עץ שמן, הפרסמה, ברוש, ברטי, תדהר, שגה, תאשור, שורבינה, זה 7 הראשונים, ואז 3 שנוספו, אלונים, בוטני, אלמונים, בלוטי, אלמוגים, קסיטה, והאיכא דאמרי של 3 שנוספו, ארונים, ארי, ארמונים, דולווי, ואלמוגים, קסיטה, והגענו למשנה בפ"א עמוד א', כל טוב.